הסיפור של קמצא ובר קמצא, ולא כמו שאפשר לדמות שזה מה שהיה, אלא זה מאפיין את האווירה שהייתה בארץ, ויכול להיות שזה גם היה כפשוטו, אבל זה היה סימן שאיך השם גלגל את החורבן בגלל שנאת חינם שהייתה בישראל. להיות שבית שני, כך כתב המהר"ל, לא כמו בית ראשון שהיה בגלל קדושת השכינה, בית שני היה בגלל קדושת האומה, וקדושת האומה זה רק כשאנחנו מאוחדים. ברגע שהייתה שנאת חינם, התפרקה קדושת האומה ונהרסה ירושלים. מה שנשאר אחרי חורבן בית ראשון זהו עם ישראל, ממשיות העם, החברה שלנו ואחיזה מסוימת בארץ. וזה מה שהיה לנו בבית שני, וזה נהרס על ידי הקמצא ובר קמצא, התרנגולה והתרנגולתא והשקא דריסקא. ירושלים, לב האומה. שלוש מדרגות שהרכיבו את ישראל, שלושה עניינים מיוחדים של דבר אחד. כללות האומה שכוללת את הקדושה, את הריבוי ואת הגבורה. אחר כך הפרטים. תיאור השתלשלות מאורעות חורבן ירושלים, וחורבנם של טורמלכה וביתר. לעניין ירושלים מתאימים פרטים אלה, לעניין טורמלכה מתאים כך, לעניין ביתר מתאים כך. חז"ל אומרים שירושלים חרבה על קמצא ובר קמצא, טורמלכה על תרנגולה ותרנגולתא, וביתר על שקא דריסקא. זה לא במקרה, אלא כל אחד נחרב בדבר ששייך לו. ירושלים, אמרנו, האחדות, היא נפגעה על ידי שנאת חינם. טור מלכה היה ריבוי של עם ישראל, זה נמשל בתרנגול ובתרנגולת, שהם נתרבים, שזה תלויה ובדיה, שלא היו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. ובטור מלכה חז"ל שואלים, למה נחרבה טור מלכה? למה הייתה גזרה עליה? כתוב שהם סמכו לחורבן של ירושלים. אמרו כעת כל המרכז, הממשלה, הפקידות, המסחר, הכל יעבור אלינו כעת. קודם ירושלים תפסה את המקום המרכזי, כעת אנחנו. אז זה תאווה. תאווה נהרסו על תרנגול ותרנגולת. ביתר, הגבורה, אבל החטא של הגבורה ש... אמרו, לא צריך את הקדוש ברוך הוא. מה שאמר בר כוכבא, לא תסעד ולא תזכוף. אל תעזור לנו, אנחנו מסתדרים לבד, רק אל תפריע לנו. אז זה נעשה על שקא דריסקא, הגלגל של המרכבה ששוכח שיש מישהו שרוכב עליו. הגלגל, המרכבה, היא לא נוסעת לבד. לפעמים רואים את הגלגלים נוסעים וחושבים שהגלגלים נוסעים, והגלגלים הם אלה שמובילים. יש מישהו ששליט על הגלגלים, כמו שכתב הרמב״ם, שרואים את כל התנועה של הגלגל, מבינים שיש כאן מישהו שמניע את הגלגל. וכשרצו לומר, יש לנו גבורה בלי השם, אז השם סידר את הגלגול של החורבן על ידי שקא דריסקא. ירושלים, מרכז. מרכז הוא דבר שיש לו מסביב מה שמקיף אותו. לא קוראים מרכז למציאות מסוימת שהיא חשובה, אלא כשאומרים את המילה מרכז, אנחנו גם אומרים יש כאן מסגרת מסביב. כמו הנקודה של הפנימית של העיגול, שכשדיברנו עליה אנחנו מבינים שיש כאן מעגל מסביב. הנקודה הזאת היא נמצאת במרכז, אבל יש לה היקף. וכך ירושלים, שההיקף שלה זה ביתר וטור מלכה. ירושלים, ליבן של ישראל. מסביב למרכז שני צדדים. ימין יותר חשוב משמאל. הימין הוא יותר חזק, יותר חשוב, יותר עיקרי. ימין הוא גם ההתחלה. השורש, היסוד. אין כל סתירה בין הבחינות השונות של ההופעה האחת. למרות שרואים שיש ימין ושמאל, זה כאילו שני דברים, כך הסדר של הדברים, שבהתחלה מופיעה הופעה אחת חשובה, עיקרית, ואחרי זה ההופעות היותר פרטיות. ממקור הקדושה מופיעה ממשיות של הארץ בימין ובשמאל, בעם ובארץ. העם יש להניח יותר קרוב לעניין, והעם נוצר בצורה זו שמתאימה לו הארץ הזו. העם יותר קרוב לקדושה, למרכז, הקדושה שורה על עם ישראל, אחרי זה גם על הארץ. אבל בעם רואים את זה יותר, בארץ זה מסתר, נעלם. סיפור המעשה על קמצא הוא הכנה לחורבן. גלגול סיבות זה נמשך פיאטה, שהביא את הכבש לקורבן. כעת אנו עוסקים בגלגולי הסיבות שגרו לחורבן. כאן יש שני חלקים שהם אחד. עניין קמצא המעשה והוויכוח. הוויכוח בין רבי זכריה בן אבקולס לחכמים. לקבל את הקורבן או לא לקבל את הקורבן. אז כאילו יש כאן שתי סיבות לחורבן. מצד אחד קמצא ובר קמצא, מצד שני רבי זכריה בן אבקולס. בגמרא כתוב, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אחר כך רבי יוחנן אומר, אנבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את החלם. כן, אז מה באמת החריב את האחד, זה או זה? הסבר של העם זה שניים שהם אחד. החולשה שיש בעם היא משפיעה על חולשה של חכמי ישראל. כן, זה הכל דבר אחד, עם ישראל הוא עם אחד. המון העם וחכמי ישראל. וכך נזכר באחד, על מדרש אחד. אינני אוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. הפלאה זו אינני יודע מה היא. מה, איזה דבר נפלא, שהוא עונש נפלא. כשהוא אומר, ועבדה חוכמת חכמה ובינת נבונה ותסתתר, זאת המכה הקשה ביותר של ישראל, שגדולי ישראל טועים. ואז כל העם נופל. אבל זאת מכה מהשם, זה לא אשמה של חכמי ישראל. לחכמי ישראל הם העיניים, הלב של עם ישראל, וכשעם ישראל יורד, זה משפיע על חכמי ישראל. אם לקבל את הקורבן, השם קמצא אינו במקרה, הוא מתאים לעניין, כמו שמבאר המהר"ל, שחגבים או נמלים, קוראים להם קמצים או קמצים, וזה בגלל שהם מאוד מאוד פרטיים, כל אחד לעצמו. כמו קמצן שהוא סוגר את, את היד שלו, ומה ששלו יישאר רק לו, כן? אז התכונה הזאת שמביאה לשנאת חינם, מזה שכל אחד חי בתוך עצמו. הוא לא פתוח לציבור, לראות מה הציבור צריך, איך להשתתף עם הציבור, אלא הוא מסביב לעצמו. התכונה הזאת היא התכונה של קמצא ובר קמצא, וזה לא הולך עם ירושלים. ירושלים לא התחלקה לשבטים. ירושלים לא היו מזכירים דירות, כל אחד שבא לירושלים צריך לתת לו להתאכסן. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלו בירושלים, היא לא פרטית, ירושלים היא כללית. מתוך שהייתה כאן אווירה של פרטיות, קמצא ובר קמצא, זה הביא לחורבן. גם השם הוא לא מקרי, מתאים לעניין. עניין ירושלים אחדות, אחדות בקדושה. וכשמגיע זמנה להחרב, היא נחרבת על ידי משהו הפך לה, על ידי פירוד. בקטורת, בהמשך נבין את זה יותר, אומרים, אילו היה אדם נותן בקורטוב של דבש, אי אפשר לעמוד מפני רחב. הפשט הפשוט הוא שבמציאות אי אפשר לעמוד באופן פיזי, שקשה לעמוד שם. אם כי היה אפשר לפרש שזה ריח כל כך טוב, שאי אפשר לעמוד בפני נעימות הריח. אפשר לפרש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה, שריח הוא מאוד טוב, מאוד נעים, שרוצים להגיד כמה טוב היה לשים בזה דבש. כלומר, לשון מליצה. אבל אין הכרח לפרש כך. אפשר לומר שהריח כל כך טוב וחזק וחריף, שאי אפשר היה במציאות לעמוד שם, ובכל זאת אנו אין שמים דבש בגלל שהתורה אמרה. בחורבן הבית יש שלוש מדרגות. אחר כך אפשר להבין את הקשר, הרבה פעמים הרב בצהל היה אומר דברים שנדמה שזה בכלל לא קשור, רק בסוף השיעור היו מבינים למה הוא אמר את אותו סיפור, אותו מעשה. חורבן הבית יש שלוש מדרגות. א', ההסתבכות עם קמצא. ב', חילוק בין קודשים, בין ישראל לגויים. שהיה שם מום, שאצל הגויים זה לא מום, ואצלנו זה כן. ג', הקדוש ברוך הוא עשה שליחותו על ידי רבי זכריה בן אבקולס. בסוף התגלגל על ידי אדם גדול ועל ידי מידה טובה, על ידי רצון לשמור על המצוות. זה לא היה מתוך רצון של רשעות כמו קמצא או בר קמצא, או חכמים ששתקו שם. כאן הכל היה לכאורה בסדר. אבל זה מלמד שזה חורבן של ירושלים, שזה בגזרה מלמעלה, כך מבאר המהר"ל. זה בא ללמד שזה לא מקרי. לכן הקדוש ברוך הוא מגלגל שזה יבוא על ידי תלמיד חכם. תלמיד חכם הוא שליח של השם בעולם. ממילא מבינים שהגזרה היא משמיים. זה לא מקרה של אירועים שקורים בהיסטוריה, לפעמים כאילו בלי קשר בין אחד לשני. אלא יש כאן השתלשלות של גזרה משמיים. כן. לא אומרים שהרבן יוחנן בן זכאי השם? כאן מדברים על מה שהביא לחורבן, למלחמה. הרבן יוחנן בן זכאי זה היה פה אחרי שהארץ כולה נחרבה, ירושלים הייתה הרוסה, כבר היה רעב, זה היה רק שאלה שהוא יכול להציל את בית המקדש. אבל להציל את העם ואת הארץ כבר היה מאוחר, הכל היה הרוס. אצל רבי זכריה בן אבקולס זה עדיין לפני המלחמה בכלל. מקדש שני, עניינו קדושת הכלל, כלל ישראל, כמו שהזכרנו קודם. ירושלים, עצם הקדושה, והקדושה חלה על העם, כפי שנראה בטור מלכה, ועל הארץ ומבצרי הארץ, ששיאם היה בעיר ביתר. הצד המיוחד שבישראל הוא צד הקדושה. לכן אצל ישראל מום דק פוסל בקורבן. בגויים לעומת זאת, המדד הוא לפי הטבע. לפי החוש, לפי החיצוניות, בישראל לפי הפנימיות. לכן אצל ישראל, השפתיים זה פגם, זה מום, אצל הגויים. המום זה מום ברגל, ביד, בראש, באיברים, חשובים. שפה, מה זה חשוב השפה? ועין, גם יש איזה קו בעין, בישראל זה חשוב. אתם יודעים שיש איזה רמז במגילת איכה. שמתם לב, במגילת איכה, שלושה פרקים מסודרים לפי א' ב', ותמיד הפה לפני העין. מכירים את זה? צריך להיות נו, סמך, עין, פה. תעשה לו שם ותסתכלו, נו, סמך, פה, עין. אז הם לא יודעים לסדר. הם רוצים להגיד שבשני הדברים האלה, כאן זאת הנקודה של הפגם. הנקודה של המשבר, העין והפה. יש בחז"ל גם, שזה המוחד של המרגלים, שהקדימו את הפה לעין, אבל המהר"ל מביא את זה גם כאן, על המום הזה, שזה שיש אומרים שזה היה בפה ויש אומרים שזה היה בעין. שאצל הגויים זה לא מום. למה? אצל הגויים זה החיצוניות, מה שרואים לפי הטבע. ובישראל זה לפי השליחות האלוקית. השליחות האלוקית שלנו היא בפה ובעין, בפה ההסברה ובעין איך אנחנו רואים את העולם, איך מתבוננים על העולם, האם העולם משפיע עלינו, ואז אנחנו נכשלים ולא תטור אחרי לברכם ואחרי עיניכם, או ראייה של משה רבנו, להבדיל, שמשה רבנו, השם אומר לו שהוא תראה את הארץ. במשך חוכמה מסביר למה השם רצה שמשה יראה את הארץ, כי כשמשה רבנו רואה את הארץ, אז הראייה שלו מקדשת את הארץ. יש ראייה שפועלת לטובה, ויש ראייה שפועלת לרע. וכאן, זה, בשני האיברים האלה, כאן היה המום, שהגויים לדעתם זה לא מום, ולדעת ישראל זה מום. כאן הרב אומר, מפני שהתורה אמרה, כאן חוזרים לקטורת ולדבש. כלומר, אנחנו לא הולכים לפי הטבע שנראה לנו שכדאי לשים דבש, כי אז יהיה בריח, אלא התורה אמרה, וזה השכל לא מבין את זה. לפי השכל היינו אומרים שלשים דבש, אבל מפני שהתורה אמרה, אין מבינים למה הרב הזכיר את זה קודם בקטורת, שקודם זה לא היה מובן. וכאן, שישראל הם במדרגה של מפני שהתורה, מה התורה אומרת. לא מה כולם אומרים, לפעמים אנחנו מדברים כל מיני עניינים של ארץ ישראל, של דברים אחרים, אבל אומרים לו, צריכים להיות ריאליים, צריכים להיות רציונליים, צריך להבין, המציאות היא כזאת וכזאת. כאילו האמונה היא לא רציונלית, האמונה זה דמיון. ומה שהם רואים את המציאות, זאת האמת. ושבישראל זה לא ככה, ישראל זה ההפך. סיפור המלשינות של בר קמצא, כל מה שנתגלגל מזה עד המצור. אחר כך תיאור המצור. אחרי זה ממשיכה הגמרא, מביאה מה היה במצור. שלושה עשירים היו בירושלים. קל בסבוע, וקדימון בן גוריון, ובן ציצית הקסט. שלושה עשירים. מציאות קיום המצב מתוך השלישייה הזו. כמו שהזכרנו קודם שעם ישראל כלול בשלושה, גם כאן ירושלים כלולה בשלושה. שלושה כוחות שמאפשרים את הקיום שלה. בתיאור הרעב, שפגעו באותם השלושה, אז גם הכוח של ירושלים נשבר. שרפו את החיטים ואת העצים ואת השמן, איבדו את כל האוצרות, ואז נפלה ירושלים. עד המעשה של רבן יוחנן בן זכאי ואבא סיקרא. רבן יוחנן בן זכאי יצא החוצה, מעניין שגם שם שלושה, רבי עזר ורבי יהושע, יצאו יחד עם רבן יוחנן בן זכאי. הם שני הכוחות של רבן יוחנן בן זכאי, הימין והשמאל. יש כאן שלושה דברים, בעיקר שניים, א', המצור, ומתוך המצור, מבחוץ, הרס. הרס האוצרות. שלושת העשירים מבפנים, האויב צר מבחוץ, בפנים לירושלים יש כוח, עד שאיבדו את הכוח. שלושת העשירים האלה, שהיו יכולים להחזיק את ירושלים במצור, אומרת הגמרא, 21 שנה. מעניין גם כאן, 21 זה כפולה של 3. כמו שאחר כך גם שלושת השבועות בין י"ז בתמוז ובין קורבן בית המקדש. א', עצם המצור, מעשה הגויים. והדבר השני, מתוך מצב המצור, המצב בפנים. המצור זה תיאור של מה שקורה בחוץ. שלושת העשירים זה מה שקורה בפנים. חורבן מבפנים, שהוא נמשך מתוך ההשפעה של המצור מסביב. ומזה בא הרעב, שזה בפנים. הצד השווה בשני הדברים, שיש בהם הדגשה של שלושה. מכל צד שמסתכלים, יש בו שילוש. שלישייה לישראל קדושה משולשת, שלושה אבות, שלושת השבועות. והדבר השלישי, המצטרף לתיאור הרעב הקשה, הוא סיפור עניין מרתה בת ביתוס, שהיא יצאה וחיפשה אוכל, וכל פעם היא מבקשת דבר, והוא חוזר ואומר לה שהדבר נמכר, יש דבר אחר, עד שבסוף לא נשאר כלום. קדוש, 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 שמיים וארץ, לעלם ולעמי עלמיה. תרגום, שאם נתן אבי ישעיה, קדיש בשמי מרומה אילאה ואת שכנתה, קדושה שמיימית, קדושה על הרעה בת גבורתה, קדושה הארצית, מה שמתגלה בארץ, קדושה שלישית יותר גבוהה משניהם ביחד, לעלם ולעמי עלמיה, מה שכולל את כל העולמות, למעלה למעלה. כל זה אחדות אחת. כל שלושת הקדושות זה מעט השם. בעניין ישראל, שהוא גילוי הקדושה האלוקית בעולם, שייך לזה. כיוון שישראל הם אלה שמגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתם עדיין נאום השם ואני אל, או בדברי נאמן, הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. אז ישראל הם אלה שמגלים את האלוקות בעולם. שם גם בישראל יש שלושה, הם גם כאן, הכל בשלוש, וגם החורבן וגם ההרס, הכל בשלוש. שלוש שנים הכנות למצור. המצור היה שלוש שנים. ממש המצור. מפריצת החומות עד החורבן, שנפרצו חומות ירושלים בי"ז בתמוז, עד החורבן שלושה שבועות. קודם מבחוץ שלוש שנים. נפרצו פנימה שלושה שבועות. בפנים שלושה עשירים, גדולי הדור. לפעמים הכוונה לגדול בתורה, לפעמים לא. גם החורבן של המקדש גם היה בשלושה. כתוב שלושה תאריכים בתנ"ך, מתי נשרף בית המקדש. במקום אחד כתוב זה היה בשבעה בחודש, מקום שני בתשעה באב, מקום שלישי בעשירי בחודש. אז חז"ל שואלים את זה והם עונים שבשבעה בחודש נכנסו הגויים ואכלו ושתו בבית המקדש. זה כאילו נהרס בית המקדש בזמן שהגויים שם. תשעה לחודש בעת ערב הציתו אש, ועשירי בחודש נשרף רובע אחד. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, הייתי קובע את הצום בעשירי באב ולא בתשעה, כי בעשירי נחרב רובו של בית. נזכר שיש ראשונים שהזכירו, וזה קודם להם הירושלמי, שהיו כאלה שהיו צמים גם תשיעי וגם עשירי, והיו כאלה שהיו ממשיכים את הצום לליל עשירי. החתם סופר מסביר מה המחלוקת בין רבי יוחנן לחכמים, לקבוע את זה בעשירי או לא. הוא מביא שיש מי שרצה לשאול שארץ ישראל לא קדושה, על פי הגמרא בעבודה זרה. יש גמרא בעבודה זרה, שסוף עבודה זרה, וגם במחורות, כתוב שרצו לאסור כל כסף וזהב שבעולם מפני זהבה של ירושלים. כיוון שהגויים בזזו את הזהב של המקדש והיה הרבה מאוד זהב, זה התפזר בכל העולם, רצו לאסור הנאה שכל הזהב בעולם אסור בהנאה, כי זה שארית של הקודש. עד שמצאו פסוק והתירו, מה כתוב בפסוק? ובאו בו פריצים וחיללו. כיוון שבאו בו פריצים, חיללו את הזהב, אז כעת הזהב הוא חול, אז הוא כבר לא קדוש. אז היה מי שרצה לומר, כך מביא החתם סופר, שכעת ארץ ישראל לא קדושה. הגויים נכנסו לכאן, הפסוק אומר, באו בו פריצים וחיללו, אז ארץ ישראל לא קדושה. אומר החתם סופר, זה טעות. באו בו פריצים וחיללו, זה על נכסים, לא על הארץ. על הארץ, ושממו עליה אויביכם, קדושתם אף על פי שהם שוממים. לא הבית קדוש, הבית התחלל, אבל הארץ היא קדושה, והקדושה שהייתה במקום המקדש היא נשארה. קדושה של ירושלים, קדושה של ארץ ישראל, מה שהיה לפני עם ישראל זה נשאר, וזה לא התחלל. ממילא צריך להיזהר בקדושת הבית, במקום הבית, קדושת ירושלים, קדושת הארץ, צריך להיזהר בכל אלה. אז הוא מבאר לפי זה את המחלוקת בין רבי יוחנן, שאמר לקבוע את הצום בעשירי, לבין חכמים שקבעו בתשיעי. כיוון שהגמרא אמרה ובאו בו פריצים וחיללו, שזה חילל את המקדש, אז יוצא בתשיעי, כשהם הדליקו את האש, אז כבר התחלל בית המקדש. ממילא מה שזה נשרף בעשירי זה כבר לא בית מקדש, זה כבר חול. לכן, לדעת חכמים, אין לצום על עשירי באב. רבי יוחנן סבר שהבית, כל זמן שהוא מחובר, דינו כארץ. המחובר כאילו מחובר. אז הוא סבר שזה כמו מחובר, אז הקדושה שלו לא פקעה. אז מתי נשרף רוב הבית בעשירי? אז צריך בעשירי לצום. אבל חכמים, שעל פי ובאו בו פריצים וחיללו, סברו שהמקדש מתחלל על ידי התחלת השריפה. אז אם כך, מה שנשרף לעשות זה כבר לא קוד להברקה של החנה מסופה. הזהב, גם הזהב היה מצופה על המקדש, אבל כיוון שהחריבו אותו, זה כבר הכל נהרס, האבנים, הכל. חוץ מהכותל המערבי, שהוא נשאר כמו שהוא, זה קדושה שלא נשארה. כן, אז היו שם בירושלים שלושה עשירים, גדולי הדור, ללשון של הרב, לפעמים הכוונה לגדול בתורה ולפעמים לא. כתוב גדולי הדור, זה אלה שאחראים לשמור על הדור, זה לא מוכרח להיות שהם גדולי תורה. כן. יכול להיות שבאמת לדעת חכמים אפשר לעצור קצת וזה אחר כך ממשיך הלאה. כמו שביתר אחר כך נהרסה, הרי החורבן של ירושלים והחורבן של ביתר, ומי ביתר, כך תגובה בספרי היסטוריה, זו פעם ראשונה שעם ישראל נהפך להיות מיעוט בארץ. הם רצחו כל כך הרבה, ניסו למחוק את עם ישראל לגמרי. ומאז עד היום, אנחנו, ברוך השם, שהיום אנחנו שוב רוב בארץ, אבל עד כמה שנים, הם עדיין לא היינו רוב בארץ, בהקמת המדינה עדיין לא היינו רוב בארץ. גם למשל, בדרש אחד, הוא גדה בחורי אף כל קרן ישראל, וביתר נשתה גבורתם של ישראל ואינה עתידה לחתור להם עד המשיח. ברוך השם שבזמן שלנו חזרה גבור. אז גם הריבוי וגם העם, שני הדברים, וגם הגבורה, שניהם חזרו, כעת צריך המקדש. המקום השלישי המרכזי. אם שלושה אלה, שלושת העשירים, יחזיקו את המצב, אז הם שליחים אלוקיים, שלוחי דרחמן. לכן הרב מסביר שהם נקראו גדולי הדור. המהלך הוא שמה שיש במציאות של ישראל, כך צריך להיות על פי הרצון האלוקי. מה שקורה בעם ישראל זה לא מקרה. מי הם העשירים ומה העושר שלהם ומה הם יכולים ואיפה הם נמצאים. אם יש שלוש, כך היה צריך להיות. כל העריכות שיש פה על תיאור החורבן זה על המעשה הזה עניין השלושה. הכלל בהבנת סדר המאורות הוא אין עוד מלבדו. גם כשלומדים על החורבן צריך להבין שזה משמיים, זה לא מקרה. ואם זה משמיים, ממילא המהר"ל מבאר שזה ברור שהמקדש ייבנה והארץ תקום ועם ישראל יחיה. אם זה היה על ידי הגויים והשם חלילה עזב את השליטה, אז מי יודע, אולי אין סיכוי. אבל אם אנחנו מבינים שהחורבן הוא על הגזרה השמיימית, אז מי שגזר הוא גם קבע בתורה, בנביאים, שעם ישראל יחזור. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. מה הכוונה בזה? השטן, כך הגדרה של הרב, מיסיונר לשם שמיים. מסית ומקטרג. אבל כל מה שהוא מתכוון זה להגדלת כבוד השם בעולם. באופן הגדול הכללי אין עוד מלבדו. לא יכול להיות שיש שליטה במציאות מלבד הבורא. מי שאומר שיש זה עבודה זרה. לחשוב כאילו יש שני בעלי בתים, אין אפשרות כזאת. השטן הוא לא עצמאי. אז אם השטן הוא לא עצמאי, מתברר שהשטן פועל בשליחות השם. אם זה בשליחות השם, אז כל מה שקורה זה מעט השם. אין מקרה. על זה יש קושיות. קושיות אינן מזיזות את העובדה היסודית. יש רק שלטון אחד של הקדוש ברוך הוא. גם אם אנחנו לא תמיד מבינים, אז למה קורה דבר כזה וכזה, איך זה שהשם נותן, שיש חורבן כזה, הדבר היסודי הוא שאין עוד מלבדו. זה דבר שכלי, הגיוני ויסודי שאי אפשר להזיזו כקוצו של יו. על זה יסוד זה יש מקום לבירור. אחרי שזה ברור לנו, אחרי זה אפשר לנסות להבין מה היו החטאים, איך זה התגלגל, מי היו הגויים, מה קרה בישראל, מי הם הכוחות שבישראל, מה קרה עם חכמי ישראל. אחרי זה, אבל קודם כל צריך להבין, הכל בעל הבית הוא השם. אין עוד מלבדו, אין מקרים. כמו שספרי היסטוריה זה שקר גדול. ספרי היסטוריה קוראים יום יום בתפילה. עושה חדשות בעל מלחמות. בשום ספר היסטוריה לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא. כאילו, פלוני עשה את המלחמה ופלוני עשה. את בעל הבית האמיתי לא מזכירים. מספרים על כולם, על מלך צרפת ומלך אנגליה ומלך גרמניה, ואיפה הקדוש ברוך הוא? מי עשה את כל המלחמות? גמרא בעבודה זרה מביאה שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שואל את הגויים, מה עשיתם בעולם? אז הם אומרים, היינו עסוקים במלחמות, והיה לנו זמן ללמוד תורה. בלי זה הם היו לומדים תורה כמובן. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה שאתם רואים שאתם עשיתם, הייתם עסוקים במלחמות, מלחמות אני עשיתי, זה לא אתם עשיתם, זה אני עשיתי. כל ספר ההיסטוריה, לא ראיתי עוד ספר היסטוריה אחד שמזכיר את הקדוש ברוך הוא. חייבים לשמר את זה. רק מתוך אמונה מוצקה שאין עוד מלבדו, אפשר לנסות להתבונן מה הכוונה של רצון הבורא במאורעות המסובכים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מסובך מאוד. ההסתכלות וההבנה צריכות להיות בנויות על היסוד שהכל סודר מהמקור האלוהי. כל פרטי תורה נובעים מהכלל היסודי. כל התורה זה בא לברר את האמונה בשם. המון המון פרטים, המון מצוות, המון הוראות, הדרכות, איסורים ותהילים, פרק י"ט, הפרק של התורה. כל מצוותיך אמונה. אם מבינים, כל המצוות הן באות לברר את האמונה. זה הנשמה של כל המצוות. ללמוד תורה ומצוות בלי אמונה זה גוף בלי נשמה. וכן כאן, המאורעות בפרטיותם שייכים לגדלות העניין הזה.